רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות. אתם מאזינים לתוכנית סודות מהעבר, הפרשיות שטלטלו את ישראל, בהגשת פרופסור גדעון גרייף ובן שפט.
מאזיני וצופי רדיו סול היקרים, ערב טוב, כאן בן שפט וגדעון גרייף. במסגרת סדרת המשדרים העוסקים בפרשיות שהסעירו את מדינת ישראל הצעירה בשני העשורים הראשונים לקיומה, נעסוק הערב בפרשייה שהסעירה את מדינת ישראל בשנות ה-50, קצת גם מעבר לה, וטלטלה את אמות הסיפים. מי שמקשיב למהדורות החדשות של הימים האחרונים העוסקות במשטרת ישראל, מן הסתם ימצא קווים מקבילים בין הפרשות, באשר שורת המתנדבים פעלה לפחות חלק מתקופתה בנמרצות כנגד שחיתות משטרת ישראל בפרט, נגד שחיתות ציבורית בכלל, ובמקביל גם עסקה בפעולות עזרה לאלפי העולים החדשים שנהרו באותה תקופה למדינת ישראל. אם כן, שורת המתנדבים היא צמיחתה ושקיעתה היא נושא תוכניתנו הערב. אחרי השיר הראשון נציג את אורחנו המכובד במשדר זה, הדוקטור מרדכי נאור. נתחיל עם שושנה דמרי, האחת והיחידה, אור בעיבודו של מתי כספי.
אני זוכרת ולא אחדל ולא אשמור, אור שמבשר את ההשכמה והזריחה, זוכרת רק לראות עוד פעם, יותר מזה איני צריכה. שמש הביאו שמש עם שמי ועונני, הצוות את עיניי פעם על השמש שלי בפנים, צהריים על האדמה זוכרת על חלקת המים ועל שתים ועל כמה אור יורד בערב על שדות חיי זוכרת אור אני זוכרת זה אור ימי זה אור ימי שמש הביאו שמש עם שמי מעונני עוצמת את עיניי אבל השמש היא מופני אור יורד בערב שמש אור בצהריים שמש אור עולה בבוקר
הדוקטור מרדכי נאור הוא היסטוריון, חוקר תולדות ארץ ישראל ויישובה, וסופר פורה שחיבר עד היום, אני לא מתבלבל, יותר מ-200 ספרים בחקר תולדות ארץ ישראל. בעבר היה מפקד גלי צהל, היה ממקימי קיבוץ נחל עוז, היה עורך במחנה גדנה, במחנה נחל, העורך הראשי של משרד הביטחון ההוצאה לאור, עורך כתב העת קשר, ואולי שכחתי משהו, ערב טוב לך, דוקטור נאור.
שלום לכם.
ערב טוב. ונפנה אולי מיד לשאלה הראשונה, ברשותך דוקטור נאור. מה ומאחד מקור השם שורת המתנדבים?
לפי המסופר, זאת מורשת מימי המחתרת. אני צריך להזכיר אולי לאנשים שכבר היום בטח לא יודעים את זה, שלהגנה, ארגון המגן העיקרי של היישוב, קראו גם השורה. למה קראו השורה? הם עמדו בשורה? אני לא יודע בדיוק, אבל זה לא הכל. בהמנון של אצל ולחי ישנה לו השורה המפורסמת, משורה ישחרר רק המוות. זאת אומרת, השורה זה מילוי תפקיד, בוא נקרא לו לאומי ממדרגה ראשונה, בתקופה, אני אדבר המוקדמת, זה יותר בנושאי, נקרא לזה ביטחון, אבל בתקופת המדינה זה להיות נאמן למדינה ולמלא את החובות למען המדינה.
אז אם אני יכול להשלים מעט את הנאמר על ידך, התנועה התפתחה כתנועה על מפלגתית, ולכן הוחלט לקרוא לה שורת המתנדבים.
כן, אבל צריך להזכיר שהחברים הבכירים שלה והראשונים שלה באו מ... איך אומרים? ממשפחה אחת.
אנחנו מיד נגיע לזה. מיד אנחנו נגיע לזה. ומה היו הנסיבות להקמת שורת המתנדבים? מה היה כל כך מיוחד אז בתחילת שנות ה-50 ששורת המתנדבים התנדבו לשורה?
אז צריך לזכור את הימים האלה. אנחנו מדברים על השנים הראשונות של המדינה. המצב מצד אחד הוא, איך נגדיר, הוא מלהיב. יש כאן שמחה גדולה של הקמת המדינה וההישגים במלחמת העצמאות, ואולי בעיקר העלייה העצומה. הגיעו לישראל בת 650 אלף התושבים, תוך 3.5 שנים 700 אלף עולים. תראו, פעם מישהו אמר, זה כאילו שיגיעו לארצות הברית, בתקופה ההיא היו בה 150 מיליון, כאילו שיגיעו לארצות הברית 150 מיליון, זה בכלל אפשרי. אבל בארץ היה אפשרי, אבל די מהר התברר שיש כאן קשיים גדולים מאוד בקליטה, ולאו דבר, לא רק בקליטה הכלכלית, אלא גם בעיקר בקליטה החברתית, ואז קבוצה של אנשים צעירים, רובם סטודנטים ומרצים צעירים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, אם אני לא טועה, כולם חברי מפאי נאמנים בתקופה ההיא, החליטו שהם התנדבו לסייע בקליטת העלייה בדרכים שונות. ואחת הדרכים הייתה, קודם כל, לבוא אל העולים. לבוא אל העולים במקומם ולסייע להם. הם התחילו במעברות של ירושלים, אולי כבר היום לא זוכרים, פעם היו מעברות. זה שיכונים עצומים של אלפים של עולים שגרים בדרך כלל בתנאים הכי ירודים שאפשר, אוהלים, בדונים, לפריפים, זה מסת נפש. זה הכל. והם באים לעזור להם ולהיות איתם. אני רוצה כאן להביא קטע. מצאתי בעיתון מעריב, 18 במאי 1953, ידיעה די גדולה, התנדבו לעזור למעברות וללחום בשחיתות. זה אגב קצת סותר תפיסה שאומרת שהם שינו את דעתם עם הזמן. הם כבר מההתחלה, אותם אנשים צעירים, אמרו שיש להם שתי מטרות. מטרה אחת זה לעזור לקשיי המדינה, אם מותר להגיד ככה, ומטרה שנייה זה לתקן אותה. יש לה פגמים למדינה.
להילחם בשחיתות.
כן, כן.
אז חבל שהם לא מופיעים, חבל שהם כבר עזבו את המקום. היום אנחנו באמצע המערכה.
כן, כן, איך אומרים? אולי אפשר להמציא אותם מחדש.
ברצון, בוא, אני כבר ממנה אותך כמנהיגה.
אני רק רוצה להגיד לך שהתיאור כאן בעיתון הוא בעיקר תיאור של הטיפול בעולים, והם מדגישים שהם, בניגוד לפקידים ולכל הממונים על העולים, שאולי נותנים להם מה שצריך לתת להם, אולי, הם למשל באים, הם שואלים אותם על על הבעיות שלהם, הם מנסים לעזור להם, וגם, אולי לא פחות חשוב, הם מייצגים אותם במוסדות השונים, הם הולכים בשמם למוסדות, אם זה הסתדרות, קופת חולים, לשכת המס, כל מיני דברים כאלה, ומטפלים בהם. הם כבר אומרים אז ב-1953, וזה ילווה אותם כל הזמן, שיש להם קשיי תקציב. אבל צריך להגיד, הם מקבלים את התמיכה מהממסד. הממסד עוזר להם, כי הממסד מאוד מאוד מעריך אותם.
לפחות בהתחלה.
כן, ואני רוצה לקרוא ברשותכם קטע מיומנו של משה שרת, 22 לאוקטובר 53, אני אקרא קטע, הוא 5 שורות. סיפרתי לבן גוריון כי השגתי ממקור צדדי בשביל שורת המתנדבים קצת כסף. יש לי עכשיו 500 לירות, ואולי אמצא בשבילם עוד 500. כעבור זמן הודעתי לו, ידעתי שהוא מתעניין בפעולות השורה, ואוהד אותה ביותר. בן גוריון, אוהד אותה ביותר. עכשיו, כעבור זמן דיברתי לו שיש לי עוד כסף, ואני מתכוון לתת להם. בן גוריון אמר לי, אל תיתן להם כסף. אם תעשה כל דבר בשבילם, אל תיתן להם כסף. אם תיתן להם כסף, זה יתחיל להסתבך.
אולי אתה יכול גם למנות לנו מי עמדו בראשי שורת המתנדבים?
כן, היו בעצם, עם הזמן היו די הרבה שמות, אבל ארבעת השמות המובילים היו אליקים עצני,
נכון.
חנן רפופורט, שלמה סימונסון, שלימים היה רקטור אוניברסיטת תל אביב, ברח לי השם הרביעי.
וגם פרופסור ישעיהו לייבוביץ'.
לא, ישעיהו לייבוביץ' היה בערך המנטור שלהם. הוא לא היה חבר שלהם, הוא היה המנטור שלהם.
ועורך דין יצחק זמיר שלימים הפך
ל... כן, אבל נכון, עורך דין יצחק זמיר שלימים היה
יועץ המשפטי לממשלה במקרה הידוע.
גם כן היה אמנון רובינשטיין.
וגם, אם אני זוכר טוב, אפרים קציר?
לא, אפרים קציר זה סיפור אחר. אם את רוצה, אני כבר אגיד זה עכשיו. הם מפעם לפעם, הייתי אומר, חיפשו תמיכה ציבורית. וב-1956, שבע בעצם, כאשר התפתח המשפט שלהם, בוודאי עוד נזכיר אותו, פורסמה בעיתון מודעה גדולה של תומכים בהם, ואני אזכיר כמה מהשמות. יוסף אריכה הסופר, יוסף בנטוויץ', מנהל בית ספר ריאלי, א' י' בראבר, שהיה סופר ידוע, פרופסור פרנקל מהאוניברסיטה העברית, פרופסור אפרים קציר, ופרופסור יוחנן רטנר. זה דווקא די הפתיע אותי, כי רטנר היה מפאיניק טוב, עד כמה שאני יודע, וזה כבר בתקופה שהם ומפאי כבר לא כל כך חברים. אבל הייתה להם תמיכה, בשנים הראשונות, תמיכה עצומה. בעצם למה לא? הם עשו דברים נהדרים, הם הלכו למעברות, לאט לאט הם התחילו להעביר את הדגש למלחמה בשחיתות, והם עזבו את, ה, הייתי אומר, הם עזבו את הטיפול בנוער העולה, בעולים בכלל, ואגב, על זה הייתה עליהם די הרבה ביקורת, כי אמרו, אתם התחלתם כל כך טוב, ותראו, אתם הגעתם עכשיו לספירה אחרת לגמרי.
דוקטור נאו, מה גרם לשינוי הזה בדגש או בדגשים של שורת המתנדבים?
תראה, קודם כל אני מזכיר לך, שכבר, אני הקראתי את זה מקטע בעיתון, שכבר בשנת 53 הם אומרים שיש להם שתי מטרות. מטרה אחת זה לסייע לקשייה של המדינה, ומטרה השנייה זה להילחם בשחיתות. והם לאט לאט מצאו יותר ויותר שחיתות, וכידוע לכם זה לא כל כך קשה. השחיתות הייתה בדרך כלל בהתחלה ברמות, הייתי אומר, מקומיות, פרטניות. למשל, הם נלחמו על זה שלרכב הממשלתי יש שלט מיוחד שידעו, אם למשל אדם נוסע בו ביום שבת, הוא כנראה נוסע להנאתו.
אבל זה לא עבר.
מה?
זה לא התבצע.
זה לא התבצע. לא, נדמה לי שיותר מאוחר היה איזה סימול, נדמה לי. אבל למשל, אם אדם, פקיד ממשלתי, או פקיד עיריית תל אביב, או משהו כזה, נוסע לשוק עם האוטו, זה לא בסדר. אבל אחר כך הם גילו גם דברים יותר, הייתי אומר, יותר עמוקים, והם לאט לאט עברו מ... הייתי מגדיר את זה, מעבודה סוציאלית, לדבר הרבה 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 יותר אגרסיבי.
איך התקבל השינוי הזה בציבור? האם הם זכו גם באותה מידה של תמיכה?
תלוי מתי. אנחנו מדברים על תקופה, שהיא בערך 4-5 שנים. נגיד מ-52, לא, 5 שנים, עד סוף 57. השינוי הגדול היה ב-56-57. כאן הייתי אומר, תלוי את מי אתה שואל לגבי זה. כי הלכה ונוצרה ברית. הייתי מגדיר אותה משולשת, בעיקר לאחר שנפתח המשפט שלהם, ונדבר על זה בטח. הברית הייתה בין שלושה, בינם לבין העולם הזה, העיתון העולם, לבין עורך דין שמואל תמיר. עכשיו, שמואל תמיר היה איש צעיר.
אנחנו נגיע לשמואל תמיר ברשותך.
כן, אבל אני אומר מאוד נמרץ, והמשולש הזה, משך חזק מאוד יותר לכיוון, הייתי אומר, הפוליטי ואנטי-ממסדי ואנטי-מפאי, והוא הביא להרבה מאוד תהליכי נגד גם כן.
אז מה היה המקרה הראשון הבולט שעליהם, עליו התנפלו כביכול שורת המתנדבים? משהו זכור לי עם חבר כנסת.
לא, לא, אבל תראה, זה דברים יותר קטנים. אני, המהפך הגדול היה עם שהם תקפו כבר, אתה הזכרת את זה כבר? הם תקפו כל מיני שחיתויות במשטרה.
כן, אבל היה קודם דבר שאני זוכר אותו, שניסו להבריח שעוני יד בקופסאות של בשר כשר.
כן, היה...
תשמע, אני רוצה לומר לך, מרדכי, זה רעיון נהדר.
כן.
איך הם לא עושים את זה היום?
תראה, היום יש דברים... תראה, בואי נה, קודם כל אל תיתן עצות. היה חבר כנסת, נדמה לי שמו היה רוזנברג.
כן, נכון.
מהמפדל.
מהמפדל, נכון.
והוא היה קשור, אני כבר לא זוכר בדיוק באיזה אופן, להברחת שעונים בתוך קופסאות שימורים.
וחבר הכנסת מרדכי נורוק, שהיה מאותו מפלגה, לקח צד כאשר הוא שתק.
כן, כן.
כעת לא התביעה, ואותו חבר כנסת יצא זכאי לא, מחמת הספק.
נכון, נכון. אבל זה, אני מגדיר את זה איך נגדיר את זה? כפעולות הקטנות. כי הפעולות הגדולות התחילו ב-56, כאשר הם, איך מותר להגיד את זה, התנפלו על המשטרה. וכנראה שהיה במשטרה מספיק, הייתי אומר, טרף, בשביל להטות עליו. ולטפל בו, ובעיקר הם, וכאן זה התחיל להיות יותר בעייתי, בעיקר הם תקפו את, אז הוא היה אני חושב ניצב, אבל יותר מאוחר גם היה סמפכ"ל, איש עם שם מאוד ידוע, עמוס בן גוריון.
נכון.
עמוס בן גוריון, בנו האמצעי של בן גוריון, שהיה איש עם עבר פייטרי לא קטן, בהגנה, ואחר כך בצבא הבריטי, הוא היה סרן או רב סרן, אני לא זוכר, בצבא הבריטי, והוא חזר לארץ אחרי המלחמה, והוא כאן היה עוד פעם בהגנה, הוא היה בחטיבת קרייתי, ואחר כך הוא עבר למשטרת ישראל המוקמת. צריכים להזכיר שמשטרת ישראל המוקמת בהתחלה הייתה בערך זרוע של צה"ל, אני אומר בערך, כי הצבא היה אחראי לה, והוא התקדם בסולם הדרגות, ואחר כך טענו, או פורסמו, הם בוודאי אמרו את זה, שהוא היה מעורב גם בכל מיני עסקאות, אבל בעיקר ב, איך נגדיר את זה? בהסתרת פעולות של חברים שלו, שעשו מעשים...
שלא יעשו.
לא יפים. היו כל מיני יבוא מגרמניה דרך השילומים, והיה לו חבר טוב, שלום ירקוני, הבעל של הזמרת יפה ירקוני, שהיה גם ענייני מחצבות ועניינים אחרים.
הם ניפחו, הם ניפחו חשבוניות,
כן,
כלפי מעלה,
גרמניה,
וההפרש נלקח לכיסם.
ככה נטען אז, ככה נטען אז, ולדברים האלה לא בדיוק נאמר שעמוס בן גוריון קשור, אבל אמרו שקצין בכיר מאוד במשטרה סייע לקבוצה הזאת, והוא דרש מהם להתנצל, והם לא התנצלו, והוא החליט לתבוע אותם לדין, וכאן התחיל להתגלגל כדור שלג, שאף אחד לא ידע איך אומרים, איך לצאת ממנו. זה נמשך, המשפט עצמו נמשך חצי שנה, אבל שנה קודם כבר התעסקו עם זה מ-56 וקדימה. המשפט נפתח, אם אני זוכר נכון, בפברואר 57. וכאן, אם אתה תרצה, אני מגיע ל... איך אומרים? לחלקי האישי בעניין הזה.
עוד מעט, רגע לפני כן, אני רק רוצה להעיר שאם אנחנו מתייחסים לכל מה שאמרנו עד עכשיו בשידור, אין חדש תחת השמש. השחיתות לא הומצאה היום, ימיה כימי המדינה. ועכשיו נבקש ממך באמת לספר על הזיקה האישית שלך לפרשה.
אולי קודם שאתה מספר, מרדכי, ירשה לי משהו לספר. אתה נתקלת פעם אחת בשם רומק?
איך?
רומק.
כן, בטח.
אתה נתקלת פה, ראובן גרינברג.
כן, כן.
הוא, אני פגשתי אותו בזמנו, חודשים לפני מותו, והוא סיפר לי בזו הלשון, שהוא היה עוקב אחרי עמוס בן גוריון, והיה רואה אותו יושב במסעדות טובות של אז, מנה סטייק מאוד עבה, כאשר מעל הסטייק היה הייתה פטרוזיליה. לומר לאנשים ממראה העיניים, זה לא סטייק, זה איזשהו מעדן טבעוני. והוא צילם את זה, והעביר את זה לידידו הגדול שלמה אבנרי, וזה יצא כותרת גדולה מזה.
אורי אבנרי. לא, לא שלמה
אורי, אבנרי. אורי אבנרי, אורי אבנרי, ואורי אבנרי עשה מזה בשער האחורי תמונה ענקית וחולה. מה אתה מכיר את, איך אתה מכיר את רומק?
לא, אני מכיר אותו שהוא היה שייך שם ל... אני לא יודע איך לקרוא לזה, לאיזה כל מיני עניינים אפורים נקרא לזה, בתל אביב של הימים ההם, כן, אבל ו... כאן הזכרת דבר שראוי לדעתי לתת לו 2-3 שורות
בבקשה,
או מילים.
בבקשה, בבקשה.
זה העולם הזה? אתה הזכרת את העולם הזה. העולם הזה היה ילד הרע של העיתונות הישראלית במשך הרבה מאוד שנים, בשנות ה-50 בעיקר, שנות ה-60, זה קצת נחלש, ואני אגיד לך גם למה, כי אורי אבנרי אולי עשה טעות, אולי לא, שהוא עבר גם לפעילות פוליטית בכנסת. ובמידה מסוימת הוא הזניח את
הוא היה תקופה מסוימת חבר כנסת.
כן, בטח, הוא היה חבר כנסת, נכון, נדמה לי.
נכון.
7 שנים או 10 שנים.
הוא וסגנו, שניים הם היו, הם היו...
כן, לא היה, זה... גם, היה גם שלום כהן.
שלום כהן, נכון.
כן, עכשיו, בימים, נגיד בעשור וחצי, אם מותר להגיד ככה, בין 50 ל-65, זה היה, הוא היה כמו בולדוג. הוא היה יושב ומחכה, היו לו כל מיני מודיעים, מודיעים לו על כל מיני שחיתויות, נכונות ולא נכונות, וכמו, אתה כבר הזכרת, היו שם 2 שערים לעיתון. שער קדמי כזה פוליטי מאוד, ושער אחורי
שחיתי.
פופולרי מאוד, נשים קצת בלי בגדים, שערוריות מין, וכל מיני דברים כאלה, ואגב, על זה הרבה תקפו אותו, כי אמרו, אתה רוצה להיות עיתונאי רציני, תעשה עיתון, אבל... למה אתה... אז הוא אומר, טוב, זה גם מוכר, כן, כידוע. ובמקרה, יותר נכון, גם לא במקרה, הוא גם מעורב בעניין הזה, בעיקר מי שהוגש כתב האישום נגד שורת המתנדבים על ידי עמוס בן גוריון, שלדעתו נפגע מהם. זה סוף 56, תחילת 57. עכשיו, איך אני מגיע לכל העניין? אני בכלל כמעט לא יודע מכל הדברים האלה, כי אלו דברים אחרים בראש. אני מדבר בין אמצע 53 לתחילת 57, כאשר הייתה עיקר הפעילות שלהם, תקרא לה, החינוכית, החלוצית, אני לא יודע מה, וגם תחילת הפעילות, אני מדבר, המשפטית. אני חבר קיבוץ, ולא סתם קיבוץ, אלא מה שנקרא עוטף עזה בנחל עוז, ובתחילת 57 אני ורעייתי הצעירה עוזבים, מגיעים לתל אביב, אני מחפש עבודה, ואני מתגלגל לעיתון שלא ידעתי בכלל מי הוא ומה הוא, רק ידעתי שיש לו צורה יפה, קראו לו רימון.
כן, אני זוכר, אני לא זוכר, אבל קראתי על עיתון רימון, כן?
כן, כן.
הוא הייתה רימון, תקופה רימון, מאוד קצרה.
הוא הופיע כפחות משנתיים. ואני הלכתי אליו כי הוא מצא חן בעיניי. ראיתי עיתון יפה וכדומה, הצעתי את עצמי, לא חשוב, בסוף קיבלו אותי. עכשיו, העיתון היה סביבו מסתורין. מי מוציא אותו בכלל? והאמת היא, אנחנו לא ידענו. אבל מה שכן ידענו, בדיוק כשאני הגעתי אליו, התחילה המאומה עם משפט עמוס בן גוריון, בדיוק אבל. אני באתי לעיתון באמצע ינואר 57, והמשפט התחיל, אם אני זוכר נכון, בתחילת פברואר 57. אני לא עסקתי ב... אני כתבתי כתבות בכל מיני מקומות בארץ, נסעתי הרבה, אבל יום אחד, אני חושב זה היה בפברואר, פנה אליי העורך, ואמר לי, תשמע, יש איזה משימה. שורת המתנדבים עושה בבית ציוני אמריקה כינוס סגור. תנסה להיכנס אליו. בעיתון כבר אז היו הרבה מאוד דברים על משפט המתנדבים, והעיתון לחלוטין הציג את עצמו כתומך בעמדת עמוס בן גוריון, ובן גוריון כמובן. וכמובן, עכשיו למה הקימו את העיתון? אני מוכרח להגיד, לימים נודע לנו, הקימו אותו נגד העולם הזה. מי הקים אותו? לא פחות ולא יותר, מה שקוראים היום שבק. אז קראו לזה שין בית. ואיסר הראל לימים...
שישב תחת איסר הראל.
כן. והעיתון הזה היה מצד אחד, עם, הייתי אומר, עם בגדים כלליים די יפים, אפילו מעודרים, דברים, עם תמונות צבע ודברים כאלה, ומצד שני הכניס לאורי אבנרי, לתמיר, לשורת המתנדבים. שורת המתנדבים הייתה בין, איך אומרים, האויבים הכי גדולים שלו. אז הוא אמר לי, העורך אמר לי, תשמע, ביום ראשון הקרוב יש בבית ציוני אמריקה ישיבה סגורה של שורת המתנדבים, אם אתה יכול, לך לשם. הוא אומר, איך הכניסו אותי? הוא אומר, זה תלוי בך, נראה אותך. לקחתי את אשתי הצעירה, הלכנו שנינו, ובאנו בתור אוהדים. לא שאלו שאלות, חוץ מטקל קטן שהיה לאשתי, שפגשה איזה מקרה מ... עיר הולדתה הרצליה, ואמרה, מה, גם אתם איתנו? משהו כזה. ואמרנו, כן, באנו לשמוע. ואני ישבתי שם, היה מאוד מעניין, היה, הנה, זה ששכחתי להגיד את שמו קודם, חנן רפפורט.
חנן רפפורט, היה בין המקימים של שורת המתנדבים.
כן, בין אחד מארבעת המקימים.
אני חשבתי שאתה כבר מנית את שמו.
לא מניתי אותו, עכשיו אני מונה אותו, כי הוא היה שם. אני זוכר, הוא היה איש נאה, עם שיער כזה בהיר, ומה שנורא התפעלתי, שעל החולצה האזרחית שלו היה שיקת ממם של צהל. זאת אומרת, הוא התגאה בזה. עכשיו, הייתה שם שיחה שנמשכה בערך שעה וחצי, היא עסקה זה כבר היה בתחילת המשפט. היא עסקה בכל הנושאים, בנושא המשפט ובדברים אחרים, והנושא העיקרי היה שם, לא תאמינו, כסף. אין לנו מספיק כסף. כי אנחנו, בניגוד לעבר, שקיבלנו מכל המוסדות כסף, גם היה לנו תורמים וכדומה, עכשיו, בעיקר שהמשפט מתנהל, ואגב, לפחות תמיר, אני יודע, עשה את זה כמעט בהתנדבות, את ההגנה שלו.
הוא גם הגן כמעט בהתנדבות על גרינוולד, במשפט של קסנר.
כן, כן.
כמעט בהתנדבות.
בכל אופן, שם קרה גם, היה שם גם טקל, בין השאר שאלו, אנשים אגב היו אוהדים מאוד לחנן רפופורט, הם שאלו אותו, אז איך משיגים כסף וזה, ואז הוא אמר, יש כל מיני שיטות, יש לנו תורמים, מוסדות כמעט כבר לא נותנים לנו, העיתונים נגדנו, הוא אמר את זה, העיתונים נגדנו, וזה נכון, העיתונים בהתחלה היו באדם. אני מדבר בשלבים היותר חלוציים של כל העניין, אבל ככל שהם הלכו והקצינו לכיוון הפוליטי המאוד מוגדר של מלחמה בעצם בממסד, אם אתם רוצים מלחמה בבן גוריון, חלק גדול מהעיתונים, בטח העיתונים המסומנים, אבל גם עיתון הארץ, שבתאי טבת, הכתב המאוד ידוע של הארץ אז, יצא נגדם. אבל לא צריך להתפלא על זה, כי הארץ גם תקף כל הזמן את העולם הזה, לא מטעמים פוליטיים, אלא פתאום היה נדמה לאנשי הארץ שגונבים להם, גונבים להם את התהילה. קודם הם נחשבו כאילו לעיתון הכי, הייתי אומר, הכי משפיע, אם מותר להגיד. פתאום העולם הזה בא ומתחיל גם כן לטעון לכל מיני דברים. בכל אופן, דיברו על כסף, ובין השאר הוא אמר דבר מאוד מאוד חמור בעיני הקהל. אני כמובן ישבתי בצד, אנחנו ישבנו בצד. הוא אמר, אנחנו גם לפעמים מנצלים את החולשות של בני אדם. איך? היה אז דבר שקראו לו ספר הנישומים. ספר הנישומים היה ספר שהופיע פעם בשנה על ידי משרד האוצר, שהיה כתוב בו כל אחד מהעצמאים במדינה, מה הוא הצעיר ומה הוא משלם.
אוי ואבוי אם היו עושים את זה היום.
כן. אגב, במאמר מוסגר לגמרי, אני זוכר בקיבוץ שלנו, יום אחד החלטנו לרחם על אחד האנשים שכתב שהוא כמעט לא מרוויח כלום כסף, קראו לו ויטמן, זה שמחר גלידה בתל אביב.
אוי, אני מכיר אותו.
אז אנחנו מהקיבוץ שלחנו לו ארגז עגבניות. שיהיה לו, עם לסיים את החודש כמו שאומרים. בכל אופן, הוא אמר, אנחנו הולכים לאנשים כאלה, ואנחנו אומרים להם, אנחנו יודעים כמה אתם מרוויחים בדיוק. אז אם לא תשלמו לנו קצת לשורת המתנדבים, אנחנו נספר לשלטונות מה אתם עושים. ואז התחילה מהומה בקהל, הוא לא יפה, ככה אתם שמדברים נגד מעשים מגונים ונגד שחיתות עושים דברים, טוב, הוא אומר זה לא אותו דבר וזה רק לאנשים אחדים וכדומה. בקיצור, העניין הזה נגמר באמירה שכל אחד מכם או יתרום או יעזור לנו להשיג כסף, כי מצבנו הכספי רב ומר. זה פורסם אגב בעיתון רימון, לא בשמי למזלי, כי בעיתון הזה לא חתמו. זה היה הקשר היחידי שלי.
כלומר, אתה כתבת מאמר על אותה פגישה בבית ציוני אמריקה.
כן, כן, כן. אגב, כתבתי גם...
דוקטור רימון, רק רגע...
זה לא היה מאמר רע במיוחד. כתבתי גם מה הוא אומר, מה הם עושים וכדומה, אבל גם כתבתי על העניין הזה עם התקל, עם הכסף, שבקהל היה מאומה שנמשכה איזה 5 דקות.
אולי נצא עכשיו, לפני שנתקדם, נצא עכשיו להפסקת שיר. אנחנו נשמע עוד שיר אחד של שושנה דמרי.
עם בועז שרעבי, לשיר איתך.
שגדעון בחר, ואנחנו נהנה כולנו, ארבעתנו, מהשיר יחד עם בועז שרעבי.
שאלות נפתח לשיר כאן אשר תלויה מעל משירה עכשיו את מבטה היא שלך הלילה אל תשאל כך אותה קום לשיר איתך פתאום עד הבוקר מסירה יחד לחתור ולקוות מחכים על מים למחר שיבוא טוב לשיר איתך פתאום
דוקטור נאור, אתה איתנו?
כן.
יפה. נתקדם צעד אחד קדימה, ואולי תועיל לספר למאזינים מה ידוע לך על משפט הדיבה שהגיש עמוס בן גוריון כנגד שורת המתנדבים, ושהגן עליהם, כפי שכבר אמרת, שמואל תמיר.
טוב, זה היה משפט שנמשך כמעט חצי שנה, בחלק הראשון של 57. כל צד כמובן הביא, עמוס בן גוריון טען שמה שכתבו עליו ומה שפרסמו אותיו לא נכון. זאת אומרת שחיתויות ושהוא עזר לזה ועזר להוא ונהנה גם כן בעצמו, כמו שאתה אמרת עם אולי עם הסנדוויצ'ים, דברים כאלה. ותמיר היה, תמיר כבר אז היה כוכב גדול.
אבל מדוע הוא פנה למשפט דיבה? מה האשימו אותו?
הוא טען שהם פשוט הוציאו עליו דיבה, שהוא מושחת, ובסך הכל הם עושים את זה לא בגללו כל כך, אלא בגלל אבא שלו, דוד בן גוריון, ראש הממשלה, והוא לא מוכן לוותר, והוא רוצה לנקות את עצמו.
אבל במה הם האשימו אותו? לא הבנתי לגמרי.
האשימו אותו בכל... הם, אגב, במקום מסוים אפילו לא ישימו אותו, אמרו קצין משטרה בכיר. ושהוא טען נגדם שזה לא נכון, אז הם לא בדיוק נסוגו, הם לא אמרו זה לא הייתה אתה. זה היה, הוא טען שהם מעמידים אותו בצורה שהוא איש מושחת, והוא לא כזה, והוא מבקש לתאר את עצמו, והוא יעשה משפט נגדם, הוא לקח את עורך דין... מיכה כספי,
האבא של...
האבא של רם.
בדיוק, האבא של רם כספי.
כן, וזה היה תותח גדול, והם הביאו, הם העמידו שלושה עורכי דין, שהידוע ביניהם הוא שמואל תמיר, שכבר בוגר משפט קסנר, לא מזמן, אגב, זה הבדלים קטנים מאוד בזמן.
נכון.
שנה, שנתיים, משהו כזה. והיה משפט שעורר, איך נגדיר, מאומת אלוהים, אני עקבתי בזה במידה מסוימת דרך העיתון רימון, כי העיתון רימון, הכותרות שלו היו כאלה שכמובן מכפישות את שורת המתנדבים ומפארות את עמוס בן גוריון, ובהזדמנות זו גם את משפחת בן גוריון, איך הם חוגגים את יום ארוחת שבת, כל מיני דברים כאלה שיכולים להוסיף לזה. אגב, השופטים, כמה פעם... היה שם שלושה שופטים, אני זוכר רק את אב בית הדין.
היו שלושה, היו קיסטר.
קיסטר, צלטנר.
צלטנר היה עמד בראש באב בית הדין, כי הוא היה גם נשיא בית משפט המחוזי בתל אביב. והשלישי היה...
יכול להיות אפלבאום?
לא. אבל נגיע לזה. אבל יש לי שאלה.
בכל אופן, אני את קסנר, את צנטר, אני זוכר טוב, את צלטנר, כי היה מורה שלי, במה שנקרא אז בית ספר משפט וכלכלה בתל אביב, בסוף שנות ה-50. בכל אופן...
מה, אתה מדבר שם באבו כביר?
לא, עוד לפני.
עוד לפני? איפה למדתם לפני?
בשבח.
בבית ספר שבח?
כן.
אני לא ידעתי.
אחרי הצהריים. בכל אופן, הכותרות בעיתונים היו גדולות מאוד, זה השיג את דעת הקהל, זה השיג את דעת הקהל כמה וכמה חודשים. העד הראשון, לדוגמה, של התביעה היה יחזקאל סהר.
אבל לפני שנגיע לעד הראשון ברשותך, תרשה לי קצת לחדד למאזינים במה, מה רצו בעצם. הייתה מחשבה שעמוס בן גוריון יחד עם הקבוצה שלו ניפחה חשבוניות ולקחה את הכסף מהשילומים.
אתה מדבר על תיק, על סעיף אחד.
כן, אבל אחר כך היה עוד סעיף.
ארסו.
אחד. עכשיו, אחר כך הסוכנות החליטה להשתמש בכספים האלה לפיתוח ענף התיירות בארץ, וקנתה באמצעותם בין השאר ציוד מלונאי, סדינים, מפות שולחן, כלי אוכל, וכל הכספים האלה בעצם הגיעו מהקרן הזאת שעמוס בן גוריון חשוד היה בו שהוא ניפח את החשבוניות. ושאלה לי אליך, מה תלין? האם הרי אף אחד לא חשב שהוא לקח את הכסף לכיסו.
אבל זה מה, תראה, הם טענו שהוא היה שייך לקבוצה של בעלי הון
כן, לאריה פילץ היה שם קשור.
ובצורה כזאת, כמו שאתה סיפרת, הם הכניסו לכיס שלהם הרבה כסף, והוא, קראו לזה תיק אירסו. כן, אבל היו עוד כמה דברים אחרים שהם טענו כלפיו לאי ניקיון כפיים שלו, של עמוס בן גוריון, והוא אמר, אני לא נכון, פשוט לא נכון, ואני רוצה לנקות את עצמי, ואתם, שבית המשפט יקבע, משהו כזה. ובאמת נמשך למשפט, והמשפט הסתיים נדמה לי ביוני, אני חושב שביוני 57, ובעצם הייתי אומר ככה, חייב את שורת המתנדבים גם בכנס די גדול וגם בעוד כל מיני, תראה, אי אפשר להניש אותם בדיוק במאסר כאת מי, אבל בסך הכל פסק הדין היה נגדם.
הם יצאו בשן ובעין.
מה?
הם יצאו בשן ובעין.
לא, הם יצאו בשן ובעין בדיעבד.
כן.
בשלב הראשון הם יצאו בסדר, הם גם קיבלו, נדמה לי, 15,500 שקל כנס, אני מדבר על שורת המתנדבים, וחלק היה צריך ללכת לעמוס בן גוריון, 5,000 שקל, משהו כזה.
לירות,
עכשיו, שקלים אותו היום. עכשיו, אני הזכרתי כבר קודם, עד המפתח הראשון היה המפכ"ל, יחזקאל סהר, הוא דיבר לגמרי, הייתי אומר, בהתלהבות בעד עמוס בן גוריון, והיו כאלה שאמרו, אלה שחשבו שזה אולי לא כך בסדר, אמרו, בסדר, הוא מגן על המשטרה, מה אתם רוצים? עכשיו, בסך הכל, הם יצאו מהעניין הזה, אני מדבר שלב א', לא כל כך בסדר, במידה רבה זה גם חיסל אותם, המשפט הזה. כי הם סחבו עוד קצת עד סוף 57, יצאו אז בכל קורא, לתרומות כסף, קיבלו משהו ולא מספיק, אבל האמת היא שהדבר הזה, נאמר, נמוג מתוך עצמו. שורת המתנדבים הפסיקה לפעול, בעצם מסוף 57 היא כבר לא פועלת. עכשיו, יש לזה, לכל הסיפור הזה, את ההמשך בבית המשפט העליון, שזה ב-1960, שהוא הפך פחות או יותר את כל פסק הדין, והוא קבע גם ההחלטות והגישה של בית המשפט המחוזי לא הייתה נכונה. אם אתה רוצה, אני יכול להגיד לך כמה פרטים יותר מדויקים.
אני, למען האמת, זמננו רץ כנגדנו, ויש לנו עוד איזה שאלה או שתיים לבקש ממך.
רציתי לשאול, דוקטור.
כל אופן, מה שאני רוצה להגיד,
רק רגע לפני כן, האם אנחנו יודעים על התערבות פעילה של ראש הממשלה לטובת בנו בכל הפרשה הזאת?
אני יודע, מכיר רק דבר אחד. מצוטטים בכמה מקומות, מצוטטת אמירה של בן גוריון, עמוס, אל תחשוב שהם פועלים נגדך, הם פועלים נגדי.
כן, זה מסביר הרבה.
זה כל מה שאני מצאתי, אבל מותר להניח, כמו בהרבה מקרים אחרים, שאבא נותן עצות לבן.
ראה את ביידן שנתן חנינה לבנו.
כן, ויש עוד כמה דוגמאות.
כן.
בכל אופן...
רגע, יש לך דוגמאות של אנשים פוליטיים שחילצו את 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 צאצאיהם ממשפטים?
לא הבנתי מה?
האם יש לך דוגמאות בישראל שהפוליטיקה, אנשים פוליטיים חילצו את צאצאיהם ממשפטים?
לא שאני זוכר עכשיו. כן. לא, תראה, המקרה של ביידן זה המקרה הכי קיצוני שאפשר לעלות על הדעת. כי יש לו זכות, יש לו זכות. חנינה, בדרך כלל היו נותנים, אני מזכיר לך, במקרה של ניקסון, הנשיא הבא חנן אותו.
פורד חנן אותו. פורד חנן אותו מיד.
זה בכל אופן ברמה קצת אחרת. בכל אופן, אם אני חוזר למשפט של בית המשפט העליון, נדמה לי השופטים זה לנדו, קיסטר ועוד מישהו.
ויטקון אולי.
אמנם הם הפסידו גם הפעם, אבל זה היה הפסד שכולו ניצחון. אני מדבר על בית המשפט העליון, כי בית המשפט העליון קבע שהמשפט לא התנהל בסדר, שהשופטים לא היו בסדר, הוא הקטין את הפיצויים בהרבה. בקיצור, עוד ניצחון כזה ועבדנו, אם מותר להגיד ככה, אבל האמת היא, שכבר לא היה, נדמה לי שכבר לא היה עם מי להתעסק, כי ב-1990 כבר אין
שורה... הם כבר לא היו באזור.
כן, אבל זהו, זה הסיפור.
דוקטור נאור, אם נסתכל על הפרשה הזו באופן של פרספקטיבה היסטורית, מה אתה חושב ניתן ללמוד מכל הפרשה הזאת לימינו אנו, אולי לעתיד?
תראה, אני חושב, אני אגיד לך משהו. אני חושב שהם בסך הכל עשו טעות. אני מדבר על שורת המתנדבים. אם הם היו ממשיכים גם בפן ההתנדבותי שלהם, ובעזרה שלהם, ובהתנדבות שלהם באמת, תוך כדי המשפט, מצבם היה אחר. אבל הם הלכו והקצינו, כמובן שגם הצד השני הקצין לגמרי, אבל הצד שני לא היה לו יומרות של שורת המתנדבים. ובמובן הזה הם הפסידו את דעת הקהל. זאת אומרת, דעת הקהל שבהתחלה הייתה כל כך באדם, כי באמת עשו מעשים יפים, לאט לאט הלכה ונטשה אותם. נכון שגם לעיתונים, כל אחד מטעמיו שלו היה מה, נאמר, לתקוף אותם. לפעמים בגלל הקשר שלהם עם תמיר, לפעמים בגלל הקשר שלהם עם אורי אבנרי, אבל זה לא חשוב. הם היו קודם the good guys, ואחר כך הם נהיו the bad guys, לקראת הסוף.
ולפני סיום, מה היית רוצה, דוקטור מרדכי נאור, שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
שהיה פעם גוף כזה, ששמו שורת המתנדבים, שהיו לו כוונות טובות מאוד, והוא באמת עשה בשנתיים שלוש הראשונות הרבה מעשים חשובים במדינה נולדת, במדינה שרק קמה עכשיו וזקוקה לתמיכה של כל אחד ואחד. אבל אחר כך, איך אומרים, כדאי להיזהר מלהסתבך. הם בהחלט הסתבכו בשלבים היותר מאוחרים במשפט הזה. הם נכון, הם לא ביקשו את המשפט. אבל הם היו צריכים לעמוד במשפט הזה, ולמעשה הם לא עמדו בו במשפט. לא רק שההחלטה הייתה נגדם, אלא אחר כך גם היא שונתה, אלא הייתי אומר, הרוח הטובה שאפפה אותם בשנים הראשונות נעלמה בשנים הבאות.
הם איבדו אהדה בקהל.
איבדו לגמרי. אני זוכר שהם היו עושים כל מיני עצרות תמיכה, והם הלכו וקטנו הצהרות תמיכה, כי הייתה פחות תמיכה. אז מי שרוצה להיות טוב ולעשות מצוות טובות, שיעשה אותן וימשיך אותן, וגם בימינו אני חושב יש גם מקום לארגונים כאלה, מתנדבים כאלה שיכולים לעזור, ואגב יש כאלה שעושים. אם זה גרעיני נחל לפני צבא ואחרי צבא, אני כבר לא מדבר על הצבא, כי לצבא יש היום קצת משימות אחרות. אבל יש פעולות בעיירות פיתוח וכדומה. עם זאת, צריך לזכור שמצב המדינה, אני מדבר הכללי, לא דומה למה שהיה אז.
עוד שאלה קטנה. לפני סיום, אם תוכל להתייחס, מה הייתה אחריתו של עמוס בן גוריון כתוצאה מהפרשה הזאת?
מה היה מה?
מה הייתה אחריתו? מה קרה לו בעקבות?
לא, אחריתו הייתה, תראה, הוא בשנת 62 פרש מהמשטרה בדרגת ניצב וסמפכ"ל, והייתה לו קריירה די יפה אחר כך בעניינים כלכליים, הוא היה מנהל עטה ודברים אחרים, לא היה צריך לדאוג לו, במובן הכלכלי, נגיד זה ככה. אבל כל העניין הזה, לפי דעתי, אחרי כמה שנים נשכח לגמרי, מבחינתו בטח.
תודה לך, דוקטור מרדכי נאור, על שיחתנו המעניינת, ונשתמע בקרוב.
תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה לך, תודה רבה.
ולפני סיום, בשבוע הבא, במסגרת תוכניתנו, הסודות מאחורי הפרשיות שטלטלו את ישראל הצעירה, נדון בתקופת משטר הצנע. מהו משטר הצנע? היו עמנו ביום חמישי, שבוע הבא, בין 6-7, ונלמד יחד על תקופתנו, ברובנו היו רזים ומאושרים יותר בהשוואה להיום.
נסיים עם שיר, בני.
ולכינוח נשמע שוב את שושנה דמרי בשירה הרומנטי כלניות. תודה לצוות ההפקה, ובראשם רון, מאיתנו פרופסור גדעון גרייף ובן שפט, תחקירנים, אורחים ומגישים, להשתמע בחמישי הבא בתקופת הצנע.
אני חולמת לראות עיניי הגיא נער הקטנה יורדת ובאש קלניות לו את הגיא את הפרחים נצרור ייתן לקטלה ובשרילים המתכסים בתר אימא היא נחפת habiti mahen vela khobasa kalaniyo 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 tadam damo tadmoniyo kalaniyo 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 tenetulalo einani עוד בהר כיוון הבדיד אחלה אבל קלניות תמיד יברח לה סופות לרוב תהום לבדיד אחלה אבל קלניות תמיד יברח לה קלניות קלניות אדם דמות אדמוניות קלניות 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 מטוללות איתניות שנים עברו השקיעה יוקדת הנערה כבר סבתא ידידה הנה כבר נפתת לגיא יורדת ושוב עניות פורחות מגע וכשקורית הנערה אליה הביתי סבתא צחוק ותמזלו הרות עיניה והיא זוכרת שיר מזמור נשכח
הדורות באים חולקים בלי גבר, אך לכל דור יש כאן לנדבר זבר. אשרי האיש לובן סופור פרחה הקן לנדבר
in the rake. I'm a goat, no debate, a big deal, give me space, killing game, there's a way, I'm a baker, making cake, diamonds on me, water, looking like a frozen lake, I'm the new vanilla ice, women touch me and they shake, damn it feels living like a rock star, rap star, purple on my jeans like the rapture, living life fast in a foreign car, passports, damn they don't know where we are.
סול סיואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך.